פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה, כאן בעוד תוכנית סופר סופר מעניינת. אנחנו היום, היום אנחנו ב... מה התאריך היום? 14, נכון? 14 לתשיעי. ואנחנו ממשיכים עם המסע הרוחני שלנו. המסע הרוחני שלנו היום ייקח אותנו לכל מיני תובנות מאוד מעניינות, תובנות בין תרבויות. אז הצטרפו אליי למסע שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים, קבלו את הקבלה, גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. אני מאוד מאוד אשמח שאתם תעשו לייק לרדיו סול, תעשו לייק ליוטיוב, איפה שאתם נמצאים כדי לשמוע ולראות עוד תוכניות שלנו. כל שבוע עולה תוכנית חדשה, שבוע הבא אנחנו נדבר על הכנה לראש השנה, אז כדאי שתהיו פה, וגם שתפו את התוכנית כדי שתוכלו לתת לאהובים שלכם כלים ותקווה וידע לעצמה אישית. אז היום באולפן איתי, טופים, טופים, זה קרה, בסופו של דבר זה קרה. הנה את, ליאת לופט מוריטו, שלום ליאת. בואי תתקרבי אליי, קודם כל. תתקרבי אליי, ונראה שאנחנו שומעים אותך, מה שלומך?
שומעים אותי.
שומעים אותך, מה שלומך?
שלומי מצוין, קצת היה לי עניינים להגיע לפה, אבל...
בסדר, העיקר שאת פה איתנו. אז ליאת היא חוקרת תודעה, מטפלת הוליסטית, ומחברת הספר ישרה פנית. הנה הספר, קניתי. יהיה מאוד מעניין. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. למי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, הצ'אט פתוח, עבורכם נא לא להתקשר לאולפן, אני לא יודעת איך לטפל את הדבר הזה, יש לכם שאלות, אנחנו נקרא אותם בשידור חי, ואנחנו נתחיל בשיר שליאת בחרה, שיר שמאוד מסמל את המסע שלה בין התרבויות היפנית לישראלית. נתחיל ונשמע את אגדה יפנית של אריאל זילבר.
בחמש קם צייד ויצא את ביתו אל היער צעד ודרך קשתו עד הערב סבב לא הצליחה דרכו גם צמא גם רעב אחזו אותו סרבנים וניסר חזר לכפר והנה זוג ברבורים בנהר לבנים ויפים אוהבים וסטופים מיד חץ שלח באחד שם ראשו על הקר הצייד שעייף וחלום לא מוכר את שנתו טרף נערה מעונה אל הבית פרצה ובידה קטנה החזה נוצר שתי עיני הצופות יפות נוספות כל הלילה דמעותיה שוטפות מה חתם האבן אהובי הלבן מחר לך ליד הנער חמש קם צייד ויצא את ביתו אל היער צעד ודרך קשתו ברבורה לבנה ראתה את הצייד בעינה היא שלחה וקראה בבשרה מולו צללה בצילו בצילו צללה בצילו
אז זה שיר שממש ככה, אגדה יפנית, מתחיל ומתאר את, את המסע, נכון? איך את מתחברת לשיר הזה?
האמת שבחרתי אותו גם כי הקשבתי לו משום מה בזמן שהייתי ביפן, וגם כי קוראים לו אגדה יפנית, אז נתפסתי, אני לא יודעת אם השיר עם המילים עצמם כל כך מתחברות בצורה מושלמת למסע, אבל זה עדיין מסע.
כן. אז ספרי לנו קצת, מה חווית, מה ראית, איך הגעת ליפן בכלל?
איך הגעתי ליפן? זאת הייתה תקופה בשנות ה-90, שהיה כזה גל ענק של ישראלים שנסו לעבוד ביפן, בבסטות, וברוח, ובכל מיני דברים. אז נסעתי, היו לי חברות שנסו, הייתי הסטודנטית באוניברסיטה, ואמרתי...
קרבי קצת למיקרופון.
אוקיי. ואמרתי שזאת אחלה דרך לשלם את האוניברסיטה, ואני פשוט ניסה לי בחופשת הקיץ. אז נסעתי לשם. וזה גם היה חלק מהחיפוש העצמי שלי, ומכל הדברים שעברתי בזמן הזה. נסעתי שנה לפני זה, כאילו התחלתי ללמוד באוניברסיטה קולנוע ופילוסופיה, ואז נסעתי בחופשה הראשונה להודו, ולתאילנד ולנפאל, וזה פתח לי קצת הצ'קרות. ואז שנה אחרי זה התחלתי לשמוע על יפן, והחלטתי שאני נוסעת עם חברה, והחברה הבריזה לי יום לפני, אמרה שהיא לא נוסעת בסוף, מצאה עבודה. ואז נסעתי לבד, והתחלתי הרפתקה.
שזה בכלל אומץ בפני עצמו לנסוע לבד.
כן, אבל בגיל 22 לא חושבים יותר מדי על כלום, אני לפחות. ונסעתי, ואז היו לי שם כמה אנשים שאני מכירה, וראיתי אותם מדי פעם. היו קצת המון קשיים בדרך, אני לא אתחיל לספר, כי רק על זה אנחנו יכולות לדבר שעות. אבל בשלושה חודשים האלה שהייתי שם, בערך שבוע לפני שחזרתי לארץ, הייתי באיזושהי מסיבה, אני כבר עוברת לך,
זה בסדר, זה בסדר,
אני לא יודעת אם את רוצה לשאול את זה, אבל...
בשאלה הבאה.
כן, אוקיי, אז פשוט שבוע לפני, הכרתי אותו במסיבה, ראיתי בחור שרוקד בצורה מאוד מעניינת, ומאוד חזקה, והוא היה כזה כמו היפי כזה עם שר ארוך, משהו מאוד לא...
לא אופייני ליפנים,
אבל יש את הקבוצה הזאת של ההיפים היפנים, שזכיתי בזכותו ככה להכיר אותם, אנשים מדהימים, ואז ראיתי אותו ורקדנו אחד מול השני, לא דיברנו אפילו, לא היה שום שיח, אבל רקדנו אחד מול השני כמה דקות, וזה היה מאוד חזק, התחושה הייתה מאוד חזקה, ואז אחרי זה חזרתי לארץ, היה לי חבר באותו זמן.
אז לא דיברתי איתו.
לא דיברתי איתו.
ולא החלף טלפוני.
שום דבר.
יפני אקראי.
כן, 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 אבל עדיין זה עשה לי משהו. וחזרתי אחרי זה לארץ עם איזושהי תחושה שאני חייבת לחזור שוב ליפן, ושעוד לא מציתי ורק התחלתי לגלות דברים, כי באמת זה מקום שצריך לפענח אותו, זה משהו שאי אפשר ככה לגלות ברגע. ובכלל הייתה לי מתחושת בטן כזאת. והיה לי אז חבר הרבה שנים, שש שנים, והחלטתי שנה אחרי שאני חוזרת שוב בקיץ, הייתה לי תחושה מאוד חזקה שהחיים שלי עומדים להשתנות. זה משהו שעכשיו בדיעבד אני אומרת אותו, אבל אז זה היה משהו מאוד תחושתי.
משהו כזה שהרגש בבטן.
בבטן, כן, מין כדור אש כזה, משהו שחייב להתפרץ, ולא ידעתי מה זה אומר. ואז הגעתי ליפן, וממש איזה 10 ימים אחרי, שבועיים אחרי, משהו כזה, חלמתי על תינוק יפני, זהו, ואז עוד פעם הלכתי למסיבה, עם חברה גם בצורה מאוד ככה, וגם הוא מהצד שלו, זה גם היה סיפור בפני עצמו, שהוא גם לא התכוון, והוא הרגיש גם לפני שמשהו עומד להשתנות בחייו, אם הוא ילך למסיבה הזאת, ולדי-ג'י קראו די-ג'י סינקרו, שזה סינכרוניזציה, כן, מדהים.
סינכרוניזציה.
כן, מדהים. והוא היה חבר שלו, והוא קרא לו להגיע למסיבה, ואני הגעתי לשם, ו... ממש כמה דקות אחרי, פתאום אני רואה ככה, אז הייתי בקומה שנייה, ואני רואה מישהו שרוקד בדיוק, נזכרתי שנה לפני זה שראיתי אותו, וירדתי ככה במדרגות הספירליות, ואותם, רקעתי מולו, ואז כבר התחלנו לדבר, וזה וואי, כל השאר היסטוריה.
יש פה המון סמליות, אנחנו רק נגיד שאתם התחתנתם בסוף, ויש לכם 3 ילדים.
התחתנו, התגרשנו, הכל, כן, עברנו הרבה דברים, אבל כן.
כן, חייתי איתו בסופו של דבר.
חייתי איתו המון שנים. ביפן, קצת בארץ גם ניסינו, שנה בארץ, שנה בתאילנד, והשאר ביפן.
אז אני רוצה שנייה להתמקד בה, כי הסיפור הזה הוא, מעבר לזה שהוא סיפור נורא מעניין, הוא גם, יש פה המון סמליות, זה שירדת במדרגות של הספירלה, שהיא מסמלת הרבה פעמים את הכניסה לנשמה, את הכניסה לאזור האנרגטי, אנחנו עושים במדיטציות כל מיני ספירלות, וזה שהרגשת בפנים, אז בעצם זה משהו שכבר אז התחלת להבין שבעצם כמה חשובה אינטואיציה, או ש... עוד לא.
אני חושבת שתמיד הייתי בן אדם אינטואיטיבי, זה התפתח עם השנים, ולא ייחזתי לזה יותר מדי חשיבות, וגם הרבה פעמים התעלתי ספק בכל העניין הזה, אבל הרבה החלטות בחיים שלי שאני מקבלת, גם בגיל צעיר, זה לא מתוך היגיון, אלא זה מתוך תחושה מאוד חזקה. אז כן, זה דבר חזק אצלי.
זה כאילו אנחנו חיים בשני מישורים. יש מישור אחד שהוא הפיזי, שבו על פניו דברים קורים כמו שהם קורים, פגשת מישהו במועדון, אז תלכי, תצאי איתו, כן תיפגשו, לא תיפגשו, ופה יש משהו, כאילו את הצד השני, שזה הרוח. כן. שפתאום את מרגישה משהו בבטן שהוא לא הגיוני, שאין לזה הסבר, שכאילו משהו קורה שם ומשהו דוחף אותך גם לעשות דברים. ואני מאמינה בסינכרוניזציה, גם יונג כתב על זה, ספר שלם שנקרא סינכרוניסיטי, יש תיאוריה שלמה על זה, שבעצם הדרך של אלוהים להתגלות היא באמצעות צירופי מקרים. אנחנו קוראים לזה צירופי מקרים, שזה בעצם הדרך שבה אחד ועוד אחד פתאום שווה שלוש. כאילו דברים לא הגיוניים, אנחנו קוראים לזה אין מקרה אדוני רקם. שהנשמה שלנו רוקמת כל מיני מקרים, וזה בעצם הנשמה של מעלה מתכננת. זאת אומרת, הנשמות שלכם תכננו להיפגש לפני שירדו הנה. ואז הם נתנו לכם את ההרגשה הזאת בבטן, את הסימנים האלה, כנראה שהיו סימנים מקדימים, שזה מדהים. זה מדהים לראות את זה.
היו סימנים מקדימים, ואני תמיד הרגשתי שהם, במיוחד בשנתיים האחרונות, לפני שיצאתי למסע הזה, הרגשתי שאני חייבת לנסוע מאוד מאוד רחוק, גם פיזית, והפיזית יעזור לי להתרחק לגמרי, כדי למצוא את עצמי, כדי לקבל תשובות, כי התחלתי לשאול שאלות על מהות החיים, ומי אני, ולמה אני, ומה אני.
דווקא שם ביפן?
לפני.
עוד לפני.
כן, בגיל 15-16 זה התחיל, ואז התחלתי לקרוא כל מיני ספרי מדיטציה וספרים על כוחו של התת מודע, התחלתי
להתעניין
בנושא והכל של תודעה גבוהה, ואז גם נכנסתי לבודיזם וכל מיני זה, עד שחוזרים למקורות.
אז תכף אנחנו נראה איזה סיבוב,
כן, את הסיבוב, כן, סיבוב ספירלי.
כן, אבל לפני שאנחנו נגיע למקורות, קודם כל ספרי לנו על המסע שעשית ביפן, המסע התודעתי בעצם, שלא רק היה מסע פיזי של להקים משפחה ובית, וכל הקשיים של להסתגל לתרבות, שבעצם חדשה, שבעצם את כותבת על זה המון בספר שלך, ישראפנית, שאני חייבת להגיד שקראתי אותו בנשימה עצורה.
איזה כיף.
היה כל כך מעניין, וואו. כל השיעורי חיים וכל התרבות אחרת, זה כאילו להיכנס לעולם אחר.
ממש.
אז בעצם יש פה גם מסע שהוא מסע תודעתי. ספרי לנו על זה קצת.
כן, אני חושבת שדרך החיים בתרבות אחרת ובפרספקטיבה אחרת, נוצרה לי גם פרספקטיבה לראות את ישראל, ולראות את המקום שממנו אני באתי, וכל העניין של שייכות וכל העניין של זהות, כאילו התנפצו לי שם הרבה מאוד סטריאוטיפים, בכלל, גם לגבי היפנים, לגבי מה שאני רואה מולי, וגם לגביי, ולגבי כל המקום שממנו באתי. אז עברתי שם מסע שהיו לו הרבה מאוד תחנות, ודברים שקרו לי. זה כמו להגיע ולפרק את הכל ולהרכיב את הכל מחדש, את החיים שלי, כי הכל התנפץ בעצם. הכל, הייתי צריכה לעבור מחדש. אז גם עברתי את המסע הזה בתוך יפן, זאת אומרת, גם ללמוד מהם לגבי ההתפתחות שלי. יפן עזרה לי בהרבה מאוד מובנים להתפתח עם כל מיני כלים וערכים מהתרבות שלמדתי, שמאוד עזרו לי לקבל הקשבה ולקבל שקט ולקבל כל מיני דברים שלא היו לי, ומאוד תרמו לי להתפתחות הרוחנית שלי. שזה גם דבר שכמו שאמרתי, התחיל בגיל די מוקדם, ושם הוא מאוד התעצם. גם ראיתי את החשיבות וראיתי שהרוחניות, הלכתי אומנם לעניין של הבודיזם והזן, זה מאוד מאוד קרץ לי, אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא נותן לי את המענה השלם למה שאני זקוקה לו ולנשמה היהודית שלי. אחרי זה הבנתי כאילו שכל זה, כל הבריחה הזאת מהארץ ומהמקום הזה ומהמשפחה ומכל המוכר, אחרי זה רציתי לחזור למקום הזה.
מה, כי התגעגעת או שזה היה כל כך שונה?
זה היה מאוד שונה, ואהבתי את זה שזה שונה, אבל זה לאו דווקא מהמקום הזה, אלא כי הנשמה שלי זעקה, הלב שלי היה חסר. זה היה קשה, היה קשה, הבדידות, הניכור, הרבה רגשות שעולות שם.
את יכולה לספר לנו קצת על, על התרבות היפנית, על מה למדת שם, ואחר כך אנחנו ניכנס בעצם מה כל כך שונה, כי על פניו, את מסתכלת על יפן, מקום מתוקתק, יפה. היפנים, כל מה שיוצא מתחת לידיים שלהם, זה תמיד מושלם עד הפרט האחרון, יש להם המון ערכים.
נכון.
ועל פניו, זה נראה נהדר.
כן.
מה יש מתחת לפני השטח?
תראי, כשאני הגעתי לשם, אז... זה מאוד מאוד סקרן אותי, כי ראיתי, הם היו נראים לי כמו תל נמלים חורשות, שהולכים לעבודה, חוזרים כולם בחליפות, וכולם עם עקב, הכל מתוקתק באמת, ויש סדר, וניקיון, והכל שקט, ואמרתי, איך יכול להיות כזה דבר? זה כמו, כאילו הגעתי לעולם עתידני, לעולם כל כך שונה, שלא מצליחה לפענח, וזה היה נראה לי גם כאילו הם כולם סגורים באיזושהי בועה, שאין לי גישה אליה בכלל. אבל המחשבות האלה גם, זה היה די בה, זאת אומרת, זה לא היה נורא ברור. פשוט הייתה לי סקרנות מאוד גדולה לגלות.
מה, בגלל מגבלות השפה או מגבלות התרבות?
בכלל, כן, בכלל גם כמובן מגבלות השפה, אבל גם התרבות כל כך כל כך שונה.
תני לנו כמה דוגמאות. הפוך.
זה פשוט הפוך. איך אני הרגשתי את זה? אני אתן לך דוגמה איך אני נתקלתי, למשל שיושבים ביחד, בשיחה של חברים, גם לא של חברים, אבל זה עוד יותר מוקצן, שרואים את זה גם אצל חברים, שאנחנו לא אומרים מה שאנחנו רוצים ומתפרצים, וזה כמו שאנחנו, כל אחד רוצה, אנחנו מאוד אינדיבידואליסטים והישראלים, ומאוד אני, בגדול כזה, את יודעת? ואיך אני חושב, ומה שאני מרגיש, ואני מאוד רוצה לבטא את עצמי, אבל עם היפנים, הם מאוד מופקים, הם מאוד, הדבר שהכי חשוב להם זה לתת את הכבוד לאחר, הקשבה, התחשבות, אלה הערכים שזה א' ב' אצלם. והייתי יושבת איתם, ובהתחלה כאילו הייתי מין, אני אסביר את זה דרך ערך, את שאלת מה למדתי, דרך הרמוניה. זאת אומרת, דרך הרמוניה שבעצם אנחנו, אז זה הערך העליון שלהם, ערך העל אצל היפנים, זה הרמוניה, אבל לא הרמוניה ב... רק האין והיאנג ומשהו כזה רוחני, כזה ארטילאי, אלא הרמוניה חברתית, לשמור על הסדר. זאת אומרת, זה מה שחשוב להם, לשמור על הסדר החברתי, וכל הערכים שכתבתי, כמעט כל הערכים שכתבתי להם בספר, משרתים את ההרמוניה החברתית הזאת. הניקיון, הסדר, הנימוס, כל אלה באים לשרת כדי שיהיה...
שיהיה הרמוני.
והרמוני.
אז זאת אומרת שהם מצאו את הנוסחה, או מצאו את הדרך להוריד ביטוי שהוא די רוחני, הרמוני, זה יותר הרגשה, כן. לכאן ולעכשיו.
כן,
לא?
כן. אז אני אחזור לעניין הזה שישבנו ביחד, היינו יושבים ככה חברים ביחד, ובוא נגיד מישהו אומר משהו, ויש מישהו שלא מסכים, הוא לא יגיד שהוא לא מסכים, והוא לא ישר יתנפל, או ייכנס, אין כזה דבר גם להיכנס באמצע הדברים, אז אני לפעמים הייתי עושה את זה, והייתי רואה שאני שוברת הרמוניה סדרתית כזאת, כל פעם הייתי רוצה להראות עצמי.
וככה אנחנו הישראלים מדברים.
בדיוק, ככה אנחנו מדברים, וזה לא שיחה, זה כזה, את יודעת, בהתחלה...
זה אש כזה, זה פינג פונג.
היפני שהייתי איתו, מיצור, הוא היה אומר שכאילו זה היה נראה לו, לפני שהוא הכיר אותי, שהוא היה יושב עם ישראלים, שאנחנו רבים כל הזמן, אנחנו צועקים, אנחנו אומרים את הדברים, זה היה נורא, זה נורא יפחיד את היפנים. אבל אחרי זה הוא הבין שככה אנחנו מדברים.
כאילו, אין לנו תרבות שיחה. נכון. פשוט מדברים.
פשוט מדברים. אז שם יש להם תרבות שיחה, ההתחשבות הזאת באחר, וגם אין להם את העניין של כדי לשמור על ההרמוניה, הם לא יגידו לא, הם יגידו, זה קצת קשה, אבל, ואז הם יתחילו להגיד, ובצורה מאוד עדינה, ויתנו קודם כל, וקודם כל יקשיבו ויעננו, ויתנו את כל הכבוד למה שנאמר, ואז יגידו בצורה עקיפה הרבה פעמים.
אז זה נשמע טוב על פניו. לכל אחד יש את המקום דיבור שלו, ולא אומרים לך לא אף פעם.
אז מצד אחד זה אחלה, זה מהמם, ואפשר להביע, והכל. מצד שני, בכל המפגשים החברתיים עם האימהות, מהבית ספר, מהגן, וזה, הרבה פעמים מתנהלות אותן שיחות. את יודעת כמה, איך זה יתחיל ואיך זה ייגמר, וזה לא נכנס עמוק, רק כשאת באמת יושבת עם חברים, אז מדברים לעומק, ואת יכולה להביע את דעתך. אבל כל העניין הזה שרק על פני השטח, זה בהתחלה אני לא הבנתי את זה. וזה מה שהיה עושה לי פרנויה כזאת, רגע, למה הם מתכוונים? ולפעמים אני פשוט לא הייתי מבינה את הסיטואציות בגלל העניין הזה. שהרבה דברים גם לא נאמרים במפורש, וצריך להבין דרך הבאות, דרך ה... יש להם כל מיני כאלה, וצריך להבין את הניואנסים. בדיוק. ואת הניואנסים ואת השקט שבין המילים. ולפרש את זה ולפענח, וזה לוקח זמן.
בינינו הישראלים זה כמעט ובלתי אפשרי.
אז למדתי גם לתקשר בצורה בלתי אמצעית, בצורה טלפתית. שאני חשבתי שטלפתיה זה משהו מאוד רוחני ושייך ככה. ופה אני רואה שכולם, כולם ביפן מתקשרים בצורה הזאת, והבנתי אחרי זה למה, כי מלמדים אותם בגיל כל כך צעיר להתחשב באחר ולקרוא אותו ולקרוא את הסיטואציה, הם קוראים לבן אדם שהוא טיפש, אחד שלא קורא את האווירה. זה בשביל קוקי או מנאי. זה כאילו בן אדם שלא קורא את האווירה. אז זה פשוט לקח לי זמן, את יודעת, להבין את העניין הזה, ובגלל שמגיל מאוד מאוד צעיר, לומדים כל הזמן לחשוב על האחר, הם מבינים כבר איך הוא מרגיש. ואפילו שהוא לא אומר את הדברים. וככה למדתי לתקשר טלפתית.
יפה. השאלה אם זה באמת להבין איך הוא מרגיש, או רק להבין את זה איך הוא מרגיש, או להרגיש איך שהוא מרגיש. כי בקבלה אנחנו לומדים הרגש הזולת, ואז אנחנו באמת מרגישים אותו. או שבן אדם משליך את הרגשות שלו, ואז זה משהו אחר. כי הוא אומר, יכול להיות שבסיטואציה כזאת, הבן אדם השני היה נפגע. וזה לא בהכרח.
כן, אז זאת שהדבר השני שאמרת, שזה לא בהכרח. כן. יכול להיות שלפעמים יש אנשים שכן פיתחו את זה וכן מרגישים, הם מאוד בעניין של לתת כבוד לרווח שבין המילים. ופה אני מגיעה למינימליזם, לעוד ערך שאני... לעוד ערך שלמדתי שם, שזה מינימליזם וביפנית מה, שזה באמת הרווח שבין המילים, או ששמים איזה, בטקס תי, איזה אגרטל כזה, איזה שאין שום דבר בחדר, ואת נותנת את היחס למה ש... לדבר הזה, כי אין שום דבר. וזה דבר שהוא מאוד 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 עזר לי, ואני אספר לך סיפור שאני הגעתי ליפן בפעם הראשונה או השנייה, אני כבר לא זוכרת, הגעתי, זאת אומרת, מאוד מאוד חיפשתי מעבר לכל הדברים שחיפשתי התמקדות, וכתבתי, אני זוכרת שציירתי ספירלה כזאת סגולה, וכתבתי פוקוסינג, חיפשתי התמקדות, כי יש לי הפרעת קשב, מאוד מאוד קשה לי להתרכז, וחיפשתי, ומשום מה חשבתי שיפן תעזור לי למצוא את הדבר הזה, וזה נכון, כי כל העניין הזה של השקט, ועוד פעם אני חוזרת למינימליזם, שבעצם העניין הוא להיפטר מעודפים, מדברים שאנחנו לא זקוקים להם. במינימליזם אמנם מדובר על, זה ערך אסתטי גם, מלבד, ובעצם תמצית האסתטיקה היפנית, שאנחנו, העניין של מינימליזם מבחינה פיזית, אבל זה לא מדובר רק על פיזית, זאת אומרת, כמו באמת בטקס תי שאין כמעט כלום בחדר, ואתה מעריך רק, או להיפטר מחפצים רק, לא מדובר רק על זה, מדובר גם על עודפים רגשיים, עודפים מנטליים, רגשיים אני מתכוונת למחשבות, ללופים של כל ההטרדות היומיום בכלל, עודפים מנטליים, עומס של מעבודה ובכלל מחשבות, ועודפים של מסכים, שאנחנו כל היום במסך וזה, אז כל הדברים האלה, וברגע שאנחנו מזהים את העודפים האלה, ואנחנו לא יכולים להיפטר מהם לגמרי, אבל כן, כי אומרים שכל המחלות וכל הדברים שקורים מהם זה בגלל עודפים. זאת אומרת, זה בגלל עודף מחשבות, ואז אנחנו לא רגועים, ויש הרבה סטרס, או בכלל, שיש לנו יותר מדי דברים, ואנחנו משתגעים מזה, ולא יכולים, והחפצים שולטים עלינו, במקום שנשלוט על מה שיש לנו. אז כל הדברים האלה גם למדתי שם, וזה מאוד מאוד עזר לי, ועזר לי להתפקס. עדיין יש על מה לעבוד, אבל יחסית למה שהייתי, זה מאוד מאוד עזר גם
העניין הזה. אז אני אתן את הצד של הקבלה, שהרב אשרוב מדבר על זה, שהרבה מהמחלות היום הן בעצם מחלות של עודף. אנחנו חיים בתקופה של שפע, שפע מאוד גדול, ובעצם השיעור הגדול שלנו הוא ללמוד גם להגיד לא, וגם לדחות סיפוקים. ובעצם בקבלה זה עניין מאוד מאוד גדול לדחות סיפוקים. כי אתה בא ואתה רואה שפע נורא גדול, אתה בא לבופה, יש לך שפע נורא גדול, ומי לא מכיר את האנשים האלה שבאים וישר מעמיסים איזה 5 צלחות, ובאים לשבת לאכול, וביום יום לא אוכלים כל כך הרבה. נכון. אנחנו באים לבתי מלון ודברים כאלה, ודווקא משם יש לנו הרבה מחלות שנובעות משם, השמנה עודפת, לחץ דם,
סכרת, כל, כן.
סכרת, נכון. ממש מחלות שקשורות לעודף. יש לנו הרבה בעיות של עודף, עודף מחשבות. אנחנו חיים בעידן שהוא נורא רועש. כל הזמן נלחמים על התשומת לב שלנו, אם זה פרסומות, אם זה בפייסבוק, נכנסים לך לפיד מלא דברים שלא קשורים אלייך וזה. אני מרגישה שאם אני פותחת את הפייסבוק ונותנת לו יותר מדי מקום, נהיה לי קשב וריכוז, ואין לי קשב וריכוז. זה כאילו המוח שלי הולך לעשרה מקומות שונים, וכולם נלחמים על התשומת לב שלך, ואז אני צריכה לסגור את זה. אז ניתן רק את הערך הקבלי ממול של דחיית סיפוקים. דיברנו על זה בעבר, שבעצם היה איזשהו מחקר שעשו על ילדים בני, לא יודעת, בגילאים 3-7, משהו כזה, עם המרשמלו. נתנו להם מרשמלו, ואמרו להם, הכניסו אותם לחדר, ואמרו להם, אתם יכולים לאכול את המרשמלו עכשיו, ואתם יכולים להתאפק, ואז לאכול, לקבל עוד אחד, לאכול שני מרשמלו. ואז מצלמים אותם, אז רואים את הילדים, יש ילדים שממש ממש היה קשה להם, יש ילדים שברגע שהשאיר אותם לבד, אז ישר דחפו את המרשמלו לפה, ויש כאלה שבאמת התאפקו וחיכו.
כן.
ועקבו אחרי הילדים האלה לאורך 30 שנה, ואחרי 30 שנה הם גילו שאלה שהתאפקו, אלה שהיה להם תדחיית סיפוקים, הם אלה שהצליחו בחיים. הם אלה שלא הגיעו לחיים בינוניים, כי ברגע שאתה יודע לא לקחת את מה שמוצע לך עכשיו, ולדחוף עוד ולחכות עוד, אז בעצם יש לך איזושהי מיומנות שהיא נורא נורא גדולה, ויכולת לדחות סיפוקים, וזה נכון לכל דבר. לא מיד לבקש מהבן זוג את את המסר המיידי, לחכות רגע, סבלנות, הסבלנות נכון. משתלמת.
לגמרי, איפוק.
כן.
נדמה לי שקוראים לזה כוח התנגדות, נכון? כן. בקבלה, כן?
גם.
כן.
כן. כן. אז הנה, איפוק, גמן.
גמן, כן.
גמן.
גמן, כן. איפוק זה דבר ש... וואו, שהיה לי מאוד קשה לעמוד בו. אבל זה האלף בית, זה גם, הנה זה עוד ערך שמשרת את ההרמוניה החברתית שדיברנו עליה, את הוואה. אז הגמן, מלמדים את זה ילדים מגיל צעיר, להיות מאופקים, להיות סבלניים, וגם לי היה קשה, גם נתקלתי עם זה עם הבן זוג, ובכלל שאני רוצה לריב, אני רוצה להגיד את הדברים, ואצל היפנים זה לא תמיד, זאת אומרת, הוא הרבה פעמים חשב כי הם באמת, הם יודעים להתאפק, והם יודעים לא להגיד את הדבר באותו רגע, ולשמור על עצמם, ואני, אין לי את זה. והוא תמיד היה חושב שאני תוקפת אותו. גם שהיינו מתחילים איזשהו ויכוח או מריבה, ובסך הכל אני עונה. כאילו, ככה אנחנו רגילים, להתווכח וזה, אבל בתרבות היפנית זה לא...
השאלה אם יש להם, כאילו, יש להם קושי להביע רגשות? עם כל האיפוק הזה.
כן, קודם כל, יש, למרות שאת כן רואה אותם, זאת אומרת, אבל זה מאוד במסגרת מסוימת, בוא נגיד בגן, אז יש את הסוף, את המסיבה של סוף שנה, ואז כולם בוכים, כולל כל המורים, וכל, זה כאילו נותנים להם איזשהו...
פרק זמן?
גם פרק זמן, וגם איזושהי מסגרת, ואז הם איזה, וגם בגן עצמו בכלל, איך שמחנכים את הילדים, עם כל העניין הזה של המשמעת ושל הגמן, של האיפוק והכל, ואז הם יכולים לעשות את הבלגן בתוך המקום הזה שהם יודעים את הגבולות. אז זה מאוד מבהיר את העניין של הגבולות.
אז זאת אומרת שכבר מגיל קטן יש להם גבולות.
כן.
זה משהו שאנחנו מאוד מתקשים בו.
מאוד.
גם
מאוד.
לשים גבולות לילדים, גם לעצמנו.
גם לאחרים. להורים, בכלל, נורא נורא קשה לנו לשים גבולות, כן.
ושם זה ברור מאליו, שבן אדם שם לעצמו גבולות, או שלאנשים אחרים?
לעצמו, אני לא יודעת כל בן אדם איך הוא זה, אבל בוא נגיד שבחברה, הגבולות הם מאוד מאוד ברורים, ובכלל אין מקום כל כך לאי ודאות ביפן. זאת אומרת, גם שהייתי הולכת, בוא נגיד, לאיזה אירוע בגן, אז הייתי מקבלת אחרי זה דפים, לפני זה דפים, זאת אומרת, הסבר איפה להניח את הנעליים בכניסה, וכי הרי יש נעלי בית שאת לובש, שאת נועלת, ואיפה לשים את זה, ומה, איך מתנהל כל דקה מהאירוע הזה, זאת אומרת, הכל מאוד מאוד ברור. אז את יודעת, אתה הולך, אין בלגן, אין כאוס. אז הכל מאוד ברור, ויש גבולות מאוד ברורים, בכל דבר.
שזה נוח.
כן, כן, זה מאוד נוח, זה מוריד המון המון סטרס. המון. מנסה ללמוד מהם, את יודעת, בקטע הזה.
כשדיברתי איתך עלה כל הזמן וואבי סאבי.
כן.
מה זה?
וואבי סאבי. אז וואבי סאבי זה בעצם היה חכם זן, סוזוקי רושי, שהוא אמר שעלינו למצוא את הקיום המושלם בתוך הקיום הלא מושלם. זאת אומרת, לב שבור הוא לב שלם, אם נלך על זה על על העניין הזה, כל העניין של שהחיים לא מושלמים, ושום דבר לא... והוואבי בעצם זה, זה מורכב משתי מילים. וואבי זה סוג של מלנכוליה כזאת מרירה מתוקה, וסאבי זה הכבוד והצילוש שאנחנו רוכשים למה שמתקלה ונגמר. אז, וביחד זה, 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 זה העניין הזה של השלמות, של באי שלמות. ואנחנו יכולים לראות את זה בכל, זה נהיה מאוד מאוד פופולרי, העניין של קינצוגי, של אומנות האומנות השבר, זאת אומרת שאנחנו...
מחברים שברים, ואז
אני כזה... מתקנים את השברים.
צובעים את זה בזהב כזה, זה יוצר משהו חדש, נורא יפה.
נכון, מהשבר בפעם דווקא. הראשונה שהייתי באיזושהי מסעדה יפנית בקיוטו, זה היה לפני המון המון שנים, ואז ישבתי שם ונתנו לי סאקה באיזו כוס קטנה, מחרס, והיה לה כזה את הקו, היה לה כזה מין קו זהב, ואמרתי, וואו, זה עיצוב יפה וזה, ורציתי להחמיא לו, ואז התוודעתי לעניין הזה של הקינצוגי.
שזה נשבר ו...
כן, שזה נשבר, ואנחנו מתקנים את הכל. אז כל העניין הזה שאני נתקלתי בו, זאת אומרת, היה לי תמיד חשוב, נורא הייתי פרפקציוניסטית, ורציתי שהכל, ולא הייתי עושה הרבה דברים, כי אוקיי, זה עוד לא הזמן, וזה לא הזמן, ודוחה, ודחיינות, זה מוביל הרבה לדחיינות. וגם לחוסר קבלה של דברים שקורים לך, שהם לא קורים כמו שאתה רוצה. אני יכול מאוד מאוד לתסכל, במיוחד אנשים שהם פרפקציוניסטים. ואחרי שנתקלתי במושג הזה, ובמקביל גם למדתי על זה בקבלה, עם כל העניין של השברים של לוחות הברית, ובכלל שאנחנו מרכיבים את ה...
פירוק והרכבה בעצם.
פירוק והרכבה, כן.
נגיד במילה אחת, שפירוק והרכבה זה בעצם... שאנחנו עוברים משהו מאוד מאוד קשה בחיים, עד כדי כך שהנפש ממש, יש הרגשה שהיא מתפרקת לגמרי. ואז אחרי תקופה של פירוק, אנחנו בעצם מפרקים את מה שלא מתאים לנו בחיים, ואנחנו בעצם מרכיבים את עצמנו מחדש, ואנחנו בעצם מתחילים לבנות קומות בתוך הנפש שלנו, שהקומות הן מה שנותנים לנו את המדרגה התודעתית הבאה שלנו.
בדיוק, בדיוק. כאילו אנחנו חייבים לעבור דרך ה... המקומות האלה של השבר כדי כן. להתפתח ולהתקדם.
וגם היפנים מסתכלים על זה ככה?
וגם היפנים, כן. הם אומרים גם שהיופי עצמו נמצא בדברים שהם מתקלים והם פגומים, בגלל זה אנחנו לא נזרוק את הדברים וניתן להם את הכבוד שלהם. יש להם בכלל, הדת שלהם של השינטו, זה הדת של הטבע, שרואה בכל דבר שיש לו נשמה. גם בדברים דוממים. אז יש להם יחס מאוד מיוחד לכל דבר, נותנים ממש כבוד לכל דבר, זה נורא יפה לראות את זה, גם לכל סוג של מאכל, בגלל זה האוכל, אנחנו יודעים שהמטבח היפני הוא כל כך משובח וכל כך זה, כי הם מסתכסים לזה בתור אומנות של כל החושים, ושמעורבים שם כל החושים, ואיך אנחנו מאזנים בין הניגודים דרך האוכל. אבל נחזור לוואבי סאבי, אני למדתי מזה בגלל שאני עברתי ביפן המון קשיים והמון משברים, משבר זהות ומשבר אימהות והכל, אני הייתי לבד, לא לשכוח, לא היה לי אמא שתעזור לי או סבתא או, וגם חברים, אני מצאתי עם הזמן את הקהילתיות שלי ואת ה... אבל היו לי הרבה מאוד משברים ודווקא מתוך הקשיים האלה שחוויתי ביפן, וגם מתוך המרחק מישראל, אני למדתי לקבל את ישראל מחדש.
אז אנחנו נעצור שנייה פה, ואנחנו נשמע את השיר "אין לי ארץ אחרת", ואנחנו אחרי השיר, אנחנו נדבר על מה בדיוק קרה שם, ואיך גילית את הארץ מחדש.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בו, רק מילה בעברית חודרת אלוקי אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב כאן וביתי לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה לא אוותר להזכיר לה ואשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה.
תפקח את עיניה. ומהמקום הזה אנחנו מתחברים לחזרה לארץ ישראל, שבעצם דווקא שם את מדברת כאילו שאחרי השבר, איפשהו מצאת את החיבור לארץ. את יכולה לספר לנו על זה קצת? מה חיבר אותך בסופו של דבר?
מה חיבר אותי לארץ?
ולמה חזרת? כן.
תראי, כל היחס שלי לישראל ומאוד מאוד מאוד השתנה, כאילו קרה פה מהפך שלא הגיע ביום אחד. ואני רציתי לחזור לארץ הרבה שנים כבר, וחיכיתי לטיימינג. היו כמה פעמים שהייתה לי איזושהי הזדמנות, אבל זה לקח את הזמן שלו, והגעתי בזמן הנכון, לפני 5 שנים. את שואלת מה גרם לי לחזור? מה שגרם לי לחזור זה, קודם כל אני הרגשתי שהלב שלי, הנשמה שלי, לא נמצאת במקומה. זאת אומרת, אני אמרתי לך שהיו לי הרבה קשיים ביפן, אבל איכשהו אני כן מצאתי את הדרך, אם יצרתי קהילתיות, עם אנשים שהתחברו לי, ופתחתי בלוג, והתחלתי לשתף על החיים שלי, ולמדתי כל מיני דברים מאוד מעניינים. זאת אומרת, כן, יצרתי לעצמי כדי, כשיהיה לי טוב, כי ראיתי שאני לא יכולה כרגע לחזור לארץ, אז כן עשיתי לי חיים טובים, ואהבתי את מה שעשיתי שם, ואת החיים שלי, אבל כל הזמן ישראל הייתה שם. זאת אומרת, ידעתי שאני חוזרת לארץ, ורק חיפשתי את הטיימינג, זאת אומרת, חיפשתי את הטיימינג. בהתחלה זה היה אמור להיות עם הבעל היפן, דיברנו על זה, אבל הוא כל הזמן אמר לי, הוא ניסה למשוך את זה, ואוקיי.
20 שנה הוא משך את זה.
כן, טוב, שאדם יהיה בכיתה א', זאת אומרת, כל פעם זה היה ככה, זה, ואמרתי, אוקיי, אבל אני רואה שזה לא קורה. ואז הייתה, אני אספר קצת איזשהו סיפור, על משבר מאוד מאוד גדול, שהיה ב-2011, אם את זוכרת, שהיה את הצונאמי ו...
כך הכרתי אותה.
ואת הרעידת אדמה.
כן. סיפרת על הצונאמי, וזה היה משהו שממש...
כן, אז ב-2011, ב-11 למרץ, הייתה קטסטרופה ענקית ביפן שהגיעה עד לטוקיו. זאת אומרת, כל הכורים הגרעיניים הם התפרצו בטוהוקו, וזה הגיע עד לטוקיו, זאת אומרת, והיה רעידת אדמה ענקית, 9 נקודה, לא זוכרת.
וואו.
כן, היה רעידת אדמה מטורפת, והיה ממש מצב חירום, ו... אבל אני, זאת אומרת, הילדים אמרו, אני רק מספרת לך כמה זה שתבין את העניין, ב-25 למרץ, בדרך כלל ילדים שם בערך, בתאריך הזה, ילדים יוצאים לחופשת אביב. ואז גם השנה מתחלפת באפריל, ולא בספטמבר. ואני הייתי נוסעת לחופשות בישראל, או עם הילדים, או בפסח, או בקיץ. ובשנה הזאת החלטתי שאני נוסעת בפסח, שזה היה כזה בסוף מרץ, והחלטתי שהפעם אני חייבת לצאת מיפן לפני שהחופשה מתחילה, ואמרתי, בעשירי למרץ, אני חייבת לצאת מפה בעשירי למרץ. הייתה מין תחושה, עוד פעם, תחושת בטן, ללא שום היגיון מאוד מאוד חזקה, ומה שאני זוכרת שרגשתי הכי חזק, זה תחושה של קלסטרופוביה, במדינה שלמה, שאני לא יכולה לנשום, שאני לא יכולה להיות שם, שאני במקום סגור, ואני חייבת לצאת. וזאת גם הייתה תקופה של משברים פה ושם עם הבעל, וזה הגיע למצב שהיינו אצל חברים שעשו סיונלה פארטי, סיונלה זה שחברים, היה לנו קבוצה של חברים שהם גם ישראפנים, חצי ישראלים, חצי יפנים, וזוג אחד עבר לאוסטרליה, אז הם עשו סיונלה פארטי אצל חברים שלנו מהשכונה, והיה לנו שם ריב מאוד מאוד גדול, ואני הרגשתי שם מאוד לא טוב, ובאיזשהו מצב... אני הרגשתי שמיצור מתנהג לא יפה וככה. ואמרתי שם, אמרתי עוד, אני מרגישה, לא יודעת, אמרתי שהיפנים האלה הם צריכים איזושהי רעידת אדמה ענקית שתרעיד לכם את האדמה.
וואו.
כן, זה מה שאתם צריכים, כאילו
למה,
ממש הייתי עצבנית.
למה אמרת את זה?
אמרתי את זה כי הוא עצבן אותי.
אוקיי.
Okay. ובשבילי הוא ייצג את כל יפן, אז אמרתי את זה, וחוץ זה שהרגשתי משהו, לא יודעת למה אמרתי את זה, אבל זה מה שאמרתי.
כאילו שמה חסר, מה היה חסר בתרבות היפנית, שהם צריכים רעידת אדמה בשביל זה?
שהם צריכים לצאת אולי מתוך הבועה הזאת, הרגשתי...
מהנימוסים שלהם, ממה?
כן, אבל יכול להיות שזה אני הייתי צריכה לצאת מהדבר הזה, זאת אומרת, זה בתרבות שלהם.
הם קיבלו רעידת אדמה.
כן. אבל כנראה אני הרגשתי שמשהו עומד לקרות, אני לא יודעת, כמו שסבא שלי הרגיש לפני שהתרחשה השואה. ויצאתי משם יום לפני, ואיך שהגענו לישראל, זה היה 8 בבוקר, ב-11 למרץ, וזה אז היה 2 בצהריים, והגענו וזה, וירדתי רגע, עוד הייתי בג'טלק הזה, ירדתי רגע לקנות קפה, חזרתי הביתה לאמא שלי בקריית אונו, ואומרת לה, את יודעת מה קרה עכשיו ביפן, עם הטלוויזיה פתוחה, ואני רואה את הדבר הזה, ולא מאמינה למה שאני רואה.
מטורף.
כן, אז במקום 3 שבועות שהייתי מורה להיות בישראל, נשארתי כמעט 4 חודשים. והבת שלי כבר התחילה ללכת שם לגן. ולי זאת הייתה תקופה אחת היפות, כאילו, כי אני פשוט, כנראה כבר הייתי בשלה לחזור לישראל. ובסופו של דבר, מיצור הגיע לארץ, ואני חזרתי, והוא שכנע אותי לחזור ליפן. ואני חזרתי ליפן. אחרי זה אדם הגיע לעולם, הילד השלישי שלי, אבל עדיין התחושה הזאת שאני רוצה לחזור הייתה חזקה, אבל לא ראיתי עדיין את הוויז'ן לגמרי איך אני הולכת לעשות את זה, ובאיזה קונסטלציה ומתי, ולא, זאת אומרת עוד לא הרגשתי בטוחה. אבל מה שנוצר אצלי זה סוג של רומנטיזציה וכיסופים לארץ, ממש, ואני הייתי קוראת תהילים וזה, וממש הייתי מרגישה שאני מזדהה, עם מה שכתוב, ונכנסתי יותר ויותר ללימודי הקבלה, והתודעה הגבוהה, והייתי הולכת הרבה לבית חב"ד, לא חזרתי בתשובה, במובן ה... למרות שהייתה כן תקופה, שכן קצת שמרתי שבת, והייתי עושה הרבה מאוד דברים, עד היום אני עושה הרבה מאוד דברים שקשורים למצוות והכל, והרגשתי שאני מתחזקת שם, הנשמה שלי מתחזקת והכל, וחיכיתי לטיימינג, אבל בוויז'ן שלי היה לי מאוד מאוד קשה לראות שאני חוזרת לארץ יחד איתו, אבל הייתי מבולבלת, והחלטתי בסופו של דבר, כאילו אז, לפני 5 שנים, בשיא הקורונה, לא שחזרתי בגלל הקורונה, אבל הרגשתי שזה הזמן, הרגשתי קריאה חזקה מאוד לחזור לישראל, ואם אני לא אחזור עכשיו, המצב ילך ויהיה עוד יותר קשה. כי לא יודעת, הולכים לקרות דברים מאוד מאוד גדולים, זה משהו שהיה לי, באמת, אני הרגשתי את זה, לא ידעתי מה הולמד לקרות, אבל ידעתי שאנחנו מגיעים לתקופה שדברים מאוד מאוד גדולים קורים, בארץ ובעולם, והרגשתי שאני רוצה לעבור את הדברים האלה בארץ, עם המשפחה שלי, ואני רוצה לעבור את סדרת התיקונים הזאת, או מה שיהיה, ואת הגאולה, גאולת הדת, או כל מה שלמדתי, אני רוצה לחוות את זה בארץ, כי הנשמה שלי כבר לא מסוגלת יותר להיות במקום שהוא זר לה.
אז זה מעניין, ככל שאת מדברת יותר, אני רואה שיש הבדל בין הרוחניות היפנית לרוחניות יהודית. הרוחניות היהודית היא רוחניות שממש מדברת על פה, על ארץ ישראל, על היהודי, על המצוות שהיהודי עושה.
כן.
והרוחניות היפנית, אני רואה שהיא הרבה יותר כללית. זאת אומרת, כל אחד היה רוצה להגיע לשלווה והרמוניה.
כן, זאת אומרת...
ואצל היהודים יש גאולה ומצוות ובית מקדש.
נכון, נכון, נכון. מצד אחד, כאילו, אני הרגשתי שזה הזמן. זה הזמן שלי לחזור עכשיו, וזאת הייתה קריאה מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה לעשות את זה עכשיו. מצד אחד, אני הרגשתי מאוד טוב ביפן. זאת אומרת, כבר הגעתי למקום שיש לי את החברים המאוד מאוד מאוד קרובים אליי, שהם כמו משפחה, ושלמדתי את הדברים אז, והרגשתי די מיושבת.
ומצאת את החיבור בעצם. אז מה הייתה נקודת החיבור שם עבורך?
נקודת החיבור?
בין התרבות היפנית לתרבות הישראלית.
אז זהו, אז כל הדברים האלה שמצאתי שם, גם למדתי מקרוביוטיקה, שזה שיטת תזונה, שמאוד חיברה אותי גם לאדמה, שהייתה חסרה לי, הייתי הרבה מאוד ברוח, אבל לא באדמה, זה חיבר אותי למקום הזה, וגם החברים, וגם הרוחניות שמצאתי שם, היא מאוד עזרה לי בחיי היום-יום, זאת אומרת, זה משהו, ההרמוניה החברתית, או כל הדברים האלה שלמדתי, וכל הכישורים, אבל הרוחניות העמוקה, מצאתי אותה אצלנו, כאילו רציתי לחזור לשורשים, לשורשים שכל כך ברחתי מהם, או שלא היו לי אף פעם, כך הרגשתי, ורציתי למצוא אותה מחדש, זאת אומרת, הכל התפרק אצלי בכל העניין של היהדות, ומי אני ומה אני, ולאט לאט זה הלך והתחבר במשך השנים, עד שהרגשתי שאני רוצה לחזור הביתה, ואני מוכנה לעמוד עם כל המורכבות הזאת של המשפחה שלי, של האתגרים, של מה שאני צריכה לעבור פה, ואני ידעתי שגם עם הילדים, שאני הולכת לחזור עם הילדים עכשיו, ושזה גם לחבר אותם לישראל.
שהם יחיו בין העולמות.
ולחיות בין העולמות, וגם אני בין העולמות עדיין, אבל איך שאני מחנכת אותם, וזה היה לי ברור, וזה היה בסדר גם מבחינת מיצורו, שקודם כל אתם בני אדם, זה דבר ראשון, אחרי זה אתם יהודים, ואחרי זה אתם, מבחינה אזרחות, אתם גם ישראלים וגם יפנים, באותה מידה בדיוק. אבל הרוחניות שלכם ושורש הנשמה שלכם הוא יהודי, יש לכם אמא יהודיה, ואתם בני אדם, עם כל מה שזה אומר.
אז זאת אומרת שאת תמיד הרגשת שם את הנשמה היהודית שלך. זה מעניין, זה אומר שאנחנו לא באים לכאן טבולה רסה, כמו שאנשים חושבים, לוח חלק, אלא אנחנו באים עם איזשהם שורשים שמקשרים אותנו אחורה לאבות אבותינו, ובעצם אומרים שמי שנמצא כאן בתקופה הזאת היה קשור כנראה להר סיני, נשמות מאוד עתיקות שהיו עוד אז, כבר אין נשמות חדשות בעולם, ובאמת נשמות שבאות להקשים בעידן שהוא מאוד מאוד קשה, באות להקשים ולהוציא לכאן את העולם החדש.
זה ממש ככה, וכל העניין הזה של מה שאנחנו עוברים, כל המשברים המטורפים האלה שאנחנו נמצאים בהם היום, זה גם, הוואבי סאבי זה דרך להסתכל על הדבר הזה, וכל הערכים שלמדתי ביפן מאוד עוזרים לי להתמודד עם המשברים האלה.
רגע, אז בואי תתני לנו איזה כלי אחד בשביל הצופים שלנו. מה עוזר לך להתמודד עם משברים, לדוגמה, שלקחת מהתרבות היפנית?
מה עוזר לי להתמודד? קודם כל, הדרך הסתכלות, כמו שאמרתי, הוואבי סאבי. איך להסתכל על הדברים ולא לקחת אותם, אוקיי, ולא לצפות זאת אומרת, השברים האלה, הם ירכיבו אותנו מחדש. אנחנו צריכים, אנחנו בתהליך, ואנחנו עומדים לעבור שינוי מאוד מאוד טרנספורמטיבי בארץ, ואני הרגשתי את זה, ואני חושבת שישראל, בשבילי זה סוג של מעבדה אנושית ליחסי אנוש ולתיקונים. ואז כל התיקונים האלה, כל הפיסות האלה שנשברו, אני רוצה לחבר אותם פיסה אחרי פיסה פה בארץ, בארץ שלי, עם כל המורכבות, עם המשפחה, ויש המון מזה. אז אני עושה את זה. אני עושה את זה פה, ואני מאוד מאוד שלמה. למרות שהלב שבור מכל הדברים המאוד מאוד קשים שאנחנו עוברים, דווקא משם יש איזושהי שלמות, וזה דבר שלא היה לי מעולם, שאני מרגישה כל כך שלמה להיות פה. ולא משנה מה יקרה, לא משנה מה יקרה פה, ובאמת, אני הייתי אומרת לאנשים לפני שנים עוד, גם אם מפה לי טיל איראני, לא רחוק מהבית, וזה קרה, אני לא עוזבת את ישראל. כי אנשים שואלים אותי, את בטוחה שעשית את הצד הנכון, את לא רוצה לחזור, שם יותר טוב, אני כל כך שלמה עם זה. מאוד.
וואו, מדהים. אני עכשיו כאילו מתחבר לי, איזה יופי זה הקינצוגי והתיקונים שאנחנו עושים. בעצם אנחנו יכולים ממש להגביל את זה. שאנחנו בעצם מסתכלים על שבר ממקום אחר. אנחנו חווים פה את השבר בצורה איומה ונוראית. אנחנו רק מחכים לרגע שנעבור, אבל רגע, אם נהיה שנייה בתוך המשבר, ונבין שבעצם אחר כך תגיע תקופה של הרכבה מחדש, אז אנחנו נחפש לעשות את זה בצורה הרמונית, בצורה שהיא טובה לנו.
בדיוק.
ללמוד מתוך זה איך לעשות תיקונים דווקא.
נכון. ועוד דבר שיפן נתן לי באופן כללי, בגלל ש... מתוך זה אני למדתי גם את כל השיעורים, זה כל השקט הזה שאתה יכול רגע להתבונן מבחוץ על עצמך, לראות מהפרספקטיבה של יפן, פתאום ראיתי את ישראל אחרת, ראיתי את כולנו בלי עדות, בלי איזה, בלי אינטריגות, בלי כל מיני, לראות אותנו כאחד, כמו שהאסטרונאוט רואה מהחלל את כל כדור הארץ, ככה ראיתי את ישראל, ובגלל זה אני פשוט למדתי לאהוב מחדש את המקום שבאתי ממנו. אני מרגישה שעשיתי כמו אברהם, לך לך מארצך, מבית אביך, ממולדתך, ובאמת מארצך, מכל ההרגלים, מכל הדברים שרציתי לנפץ אותם ולהרכיב אותם מחדש. אז זה לא היה רק, זה היה מהכל, מהסביבה, מהמשפחה, לנפץ את הכל ולהרכיב את זה מחדש ולראות את הכל בפרספקטיבה חדשה. זה בעצם הניפוץ.
יפה. ממש יפה. אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
כבר?
כן, כן. מי שרוצה להמשיך ולקרוא את ההרפתקאות של ליאת ביפן, וזה לא סתם ספר, ישראפנית, אני מאוד מאוד ממליצה.
21 שיעורי חיים.
יש פה שיעורי חיים, ויש פה בדיוק מה שאנחנו התחלנו ככה, נגענו בהרמוניה, וכל מיני ערכים יפנים יש פה בעצם בהרחבה. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, אתם מוזמנים לשתף את השידור, לעשות פה לייק למטה. אני הייתי רחלי רביב גרינברג במחשבת הבריאה. אנחנו נתראה שבוע הבא, ביום ראשון, בשעה 5, עם עוד חיבורים של הרוח, עם עוד מעשים לתודעה גבוהה. האמת היא ששבוע הבא זה כבר ראש השנה מביא אותנו. אז תוכנית הכנה לראש השנה, ואנחנו נשמע שיר אחרון לסיום שאת בחרת, אורות של אברהם טל. תודה רבה ליאת.
תודה רבה רחלי.
כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. אורות מהבבים בשתי שניות חולפים חיי אל מול עיניי, כל נפתחות לפניך, מתגלות מול עיניך, מחייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות